אז ברוך השם, אחרי ימים נשגבים של שמחה, שמחה משפחתית, שמחה לנו, למשפחה שלנו, לקהילה שלנו, ובשבוע שעבר לא היה שיעור, ברוך השם, עקב השמחה אנחנו שמחים לחזור לחבוש את ספסל דבי מדרושת, וגם זו שמחה גדולה לחזור לשגרה, לשגרת השיעורים, לשגרת הלימוד, וברוך השם שנדע רק ימים שמחים, שמחה כפולה ומכופלת לרגל החתונה. יצאו לאור שני ספרים חדשים, החשוב שבשניים זה חלק בייסול של שטובס מנחסושו, וכאשר שתינו לחיים בכולל לרגל הספר החדש, אמרתי באמת בהתרגשות גדולה שתמיד נהגתי לשלב שמחת התורה ביחד עם שמחות משפחתיות, וכל ספר חדש שיוצא לאור זו שמחה גדולה. בירכתי ברכת שחיינו על בגד חדש, כאשר כמובן שעיקר שמחתי, עיקר כוונתי הייתה על הספר, אבל בגלל שקשה לפסוק באופן החליטי שמברכים שחיינו על ספר, אני נוהג תמיד לקנות בגד חדש. אז ברוך השם יצא לאור ספר חדש. אני זוכר כשיצא לאור הספר הראשון, והשבוע לרגל השמחה יצאו לאור מספר 22-23, אותה התרגשות, אותה התרגשות ואותה שמחה. כה ייתן השם וכה יוסיף, שנזכה תמיד להגדיל תורה ולהאדירה. אז חלק בייסל של שטובס מנחסושו נמצא כאן בבית המדרש, וקודש ברוך הוא יזכנו וייתן לנו כוח ותעצומות להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה. אנחנו נמצאים לדבון לב בעיצומה של מלחמה בארץ הקודש, ובפרשס השבוע אנחנו קוראים על מלחמס מדיון, ולכן מכיוון שזה גם עניון הדיומה בדרך מן הדרכים, וגם פרשס השבוע הסוגיה שבה אנחנו עוסקים היום זה הסוגיה של מלחמה בשבת. היום בלילה זה כבר ערב שבס, הבה נקווה שעד שבס קודש השלום תחזור לסור בארץ, וכל בית ישראל יוכלו להתענג בעונג שבס בשלום ובשלווה. אבל בכל זאת, הנושא שבה אנחנו עוסקים היום זה דיני מלחמה בשבס. אנחנו זוכים לראות יום יום ניסים גלויים במלחמה הזאת. לדבון לב, השבוע נפל החלל הראשון של המלחמה הזו יהודי יקר, צדיק, שבא ממרכז הארץ לדרום לשמח את החיילים, לחלך להם דברי אוכל ושתייה, ופגע בו פגז מרגמה ונהרג לדבון לב. מבחינתנו הרוג אחד זה הרוג אחד יותר מדי. אמרו חכמינו, כל המכה עם נפש אחת מסור כאילו קיים אוי למולי, כל המעבד נפש אחת מסור כאילו איבד עולם מלא. כל יהודי הוא עולם, עולמות, עולם מלא, ולכן הרוג אחד זה גם אסון נורא וגדול. אבל בכל זאת, מבחינת טבעה של מלחמה, בדרך הטבע היו אמורים להיות הרבה נפגעים, ורואים ניסים יום יום, שהקודש ברוך ימשיך ויעזור ויושיע ויגן על כל עמי בית ישראל, שנזכה לראות חסדי שמיים כפי שאנחנו רואים יום יום. בשבת דף יוטס ומד א' אנחנו מוצאים שתי הלכות שמבחינת המבנה שלהם והסגנון שלהם דומים זה לזה. תונה רבונן, אין מפליג עם סבן הפוחס משלושה ימים קודם לשבת. תונה רבונן, אין צרים על הירות של נוכרים פוחס מגיעים אל יומם קודם לשבת. שתי הלכות אלה נאמרו בחוד המחת, אסור להפליג בספינה ואסור להתחיל למהלך מלחמתי, לבנות מצור על עיר של אויב או לצאת לפעולה מלחמתית, אלא שלושה ימים לפני שבס. והם התחילו, אין מפסיקים. וכן היו שמי אומר, שמי זוכן היה אומר, עד רדתו בפרשת שופטים, ובניסו עולה מצור עד רידתו, דורש שם איזוקן עד רידתו אפילו בשבס. זאת אומרת, מותר להילחם אפילו בשבס. אחת השאלות שאנחנו נשאל במשך השיעור, ממה נחשך ומה מדובר? אם מדובר במקום סכנה, הלא ידענו שפיקוח נפש דורך השבס, מה צריך ללמוד מפסוק עד רידתו אפילו בשבס? ואם לא מדובר במקום סכנה, אז מה היתר יש לך לשבס, אם אין בזה פיקוח נפש? בשאלה הזו נדון בהרחבה בהמשך השיעור, אבל קודם כל, זה המקור הבסיסי שמותר להילחם ולנקוט בפעולות מלחמתיות אפילו בשבס. סוגיה זו בשבס אפילו טס עמוד א'. שני פירושים יסודיים יש בדבר הראשון בשתי הלכות האלה, אין מפליגים בסבינה ואין צרים על עיירות שנוחרים אלא ג' ימים לפני השבת. הרמב״ם והריף פירשו שלא מדובר בכלל בסוגיות של חילול שבס. שתי הלכות האלה עוסקים בדיני עונג שבס. ידוע שכאשר אדם מפליגים לים הגדול, עד שהם מתרגלים, עד שמערכות הגוף והנפש מתרגלות, יש מחלת ים. לא יודע מה ההגדרה המדעית, באנגלית אומרים sea sickness, בשפה העממית אומרים מחלת ים, אבל אדם מקבל בחילות וסחרחורת ולא מרגיש טוב עד שהוא מתרגל. גם ידוע שחיילים כשיוצאים לקרב, בפרט חיילים צעירים שזה לראשונה הם יוצאים לקרב, לפעמים זה חוויה מאוד מאוד טראומטית, הלם קרב, באנגלית shell shock, וזה רק עד שמתרגלים, כמו כל דבר בחיים. ולכן אמרו חכמינו, לא לצאת למלחמה שלושה ימים לפני שבס, לא להפליג בספינה שלושה ימים לפני שבס, כדי שלא יהיה קשה להם. כאשר הרמב״ם מביא הלכות אלה בפרק למד, מלכי שבס. פרק למד הלוך י' ג', כותב הרמב״ם, אין צרים על הירות שלא יבדיק החובים, פוחס משלוש יום הם קיינים השבס, ולמה? כדי שתתיישב דעת אנשי המלחמה עליהם, ולא יהיו מבוהלים וטרודים בשבס. כך גם אין מפליגים מסוינה, כדי שתתיישב דעתו עליו קודם שבס, ולא יצטער יותר מדי. הרי שהרמב״ם פירש שתי הלכות האלה. מדוע צריך לצאת בהפלגה או במהלך מלחמתי שלושה ימים לפני שבס, כדי שעד שבת תתיישב דעתם עליהם. בתנאי קרב קשה שתתיישב דעתן עליהם, אבל הכל יחסי. שיתרגלו לתנאים חדשים של שדה קרב ותתיישב דעתם עליהם כמה שאפשר משום עונג שבס. אבל רבנו זרח יהוא הלוי, בעל המאור, פירש שתי הלכות אלה יסוד אחד להם, אבל יסוד בדיני חילול שבס ושמיר שבס, לא קשור לעונג שבס, כדי שלא יראה כמסנה לחלל עשר שבס. ישנם דברים בחיינו שדוחים שבס ואין מנוס מלאכה לשבס, אנשים צריכים להפליג בספינה. ולכן, למרות שבדרך כלל בלב ים ישנם פעולות שחייבים להיעשות כדי להרחיק את הסכנה, פעולות שיש בהם חילול שבס, אבל מותר לעשות אותם משום פיקוח נפש, כך גם במלחמה. אבל ככל שאפשר להרחיק את הסיבה הראשונית משבס, כך תקנו חכמים. שלא ייראה כאילו אדם לכתחילה יוצא המצב שמאלץ אותו לחלל שבס בדרך היתר. ושאלות מעין אלה אנחנו מוצאים במקומות רבים בהלכה, בסוגיות רבות בהלכה. אסור ליצור מצב שבו נצטרך או לבטל מצסי או לעבור עליו בדרך היתר. אף על פי כאשר נצטרך לעבור על מצוות התורה, נעשה כך ביתר, אבל אסור ליצור מצב לכתחילה שבו אנחנו מאלצים את עצמנו לעבור על מצוות התורה, אף על פי שבבוא העת נעשה כך ביתר. ידועים דברי הבעל המוה והרמב"ן שנחלקו לגבי תינוק, מילא בזמן ובשבס, אבל בימי קדם האמינו שיש צורך לרחוץ את התינוק לאחר מילתו במים חמים. והאמינו שאם לא יעשו כך התינוק מסתכן, ולכן כאשר היה מילה בזמן הבשבס היו מכינים מים, היו מרתיחים מים מערב שבס, קרה מקרה והמים שהוכנו נשפחו. נחלקו בלמו ורמבן, האם דוחים את המילה משום שאם ימולו יצטרכו לחמם מים, אבל אז יהיה פיקוח נפש, אבל יש לו ימנה מליצור מצב שבו נצטרך לך לשבס בשום לקוח נפש, ולכן יש ראשונים שסבורים שדוחים את המילה ומבטלים מצווה של מילה בזמנו. אחרים סבורים לא, דעת הרמב"ן, אין למצוות אלא מקומם ושעתם. קודם כל אנחנו מצווים למול, זה חיוב למול מילה בזמנו בשבס, אחר כך זה מצב של פיקוח נפש שמתיו. גם פה רואים, לפחות דעת מקצר ראשונים, אסור ליצור מצב שבו בדרך היתר נחלל את השבת. אנחנו מוצאים סברות דומות גם ביסורים דרבנן, למשל גרף של רי מותר לטלטל, אבל אין עושים גרף של רי לכתחילה. אסור ליצור מצב לכתחילה שבו נצטרך בהיתר לעבור על דיורייס או דרבנן. זה שיטס בעל המור גם לגבי אי מפליג מסוונה. שלושה ימים סמוכים לשבס, אמרו חכמים אסור להפליג בסמנה ולגרום בכך חילול שבס, אז למה מיום ראשון מותר או ביום שני או ביום שלישי? חזל לא רצו ולא יכלו לאסור לחלוטין הפלגה בסבינה, זה חלק של החוויה האנושית הנצרכת החיונית להביא סחורות ממקום למקום ולהתפנס, אבל בכל זאת תקנו שלושה ימים סמוך לשבת אין להפליג בסבינה. כך גם בבניית מצור אי אפשר לאסור את המלחמה משום חילול שבס, במסגרת מלחמה מחללים את השבס, אבל בכל זאת תקנו, יש להרחיק את תחילת העניין, את היציאה למהלך מלחמתי שלושה ימים לפני שבס, כדי שלא יהיה נראה כאילו לכתחילה אנחנו גורמים בעליל מצב שבו נצטרך לחלל השבס. מעניין שהמאירי מחלק בין שתי הלכות, ולגבי אי מפליג מסוונה הוא קיבל את פרשנותם של הרמב״ם והריף שזה משום עונג שבס, לגבי אין צורין הוא דווקא סבור כמו בעל המאור שזה משום חילול שבס. מדוע לחלק בין שתי הלכות? שתי הלכות נשנו ביחד, שני הלכות דומים בסגנונם, בניסוחם, במבנה שלהם, בתמציתם, ובכל זאת המאיר מקבל פשט אחד לגבי אי מפליג מסוונה דרכם של הריף והרמב״ם, ולגבי אין צורין את הפשט השני של בעל המאור. אני חושב שאולי משום שלגבי המפליג מסוונה זה לא בטוח שבכל יום ויום יסתרחו לך לשבס, יש סבירות כזאת אבל אין ודאות, ולכן לגבי המפליג מסוונה לא היו אוסרים להפליג סומך לשבס משום חשש שיצטרחו לך לשבס, ולכן כאן הוא דווקא מקבל את הפשט של הרמב״ם והריף שזה משום עונג שבס. יכול להיות גם שלא ניח עלי לפרש את אין צורין משום עונג שבס, כי בסופו של דבר במלחמה אין הבדל גדול בין יום א' ליום ב' ליום ג', בשונה למחלת ים כאשר מפליגים בסבינה. בכל אופן, זה תמצית הסוגיה. עכשיו אנחנו נתעמק יותר לגבי עצם ההלכה. למדו חז"ל מהפסוק עד רדיתה, אפילו בשבס מותר לחל שבס בשעת מלחמה, אם התחילו אין מפסיקים ונלחמים אפילו בשבס. שאלנו במה מדובר, אם בפיקוח נפש להציל מן הסכנה פשיטה, מה צריך ללמוד מה עד הוריד אותו? אם אין סכנה למה לחלל שבת? לכאורה יכולנו לומר שלא מדובר בדרשה גמורה אלא באין רמז בעלמה באסמכתא, אבל מדברי רמב"ם בשתי מקומות משהו שמדובר בדרשה גמורה. אני קורא את לשונו של הרמב"ם בפרק ב' הלוך החוף היי מהלכה שבס, כאשר הרמב"ם מביא הלכה זו, צורן עלי יוריס ואוהב דקחובים שלוש יומם קודם לשבס ועושים אימו מלחומה בכל יום ויום ואפילו בשבס עד שקוף שנו יסו, ויאף על פי שמלחמס הרשוס מפי השמוע למדנו. וכאשר הרמב״ם כותב את הלשון הזה מפי השמוע למדנו, כברתו להלוך על המוישה מסיני עד רדיתו אפילו בשבס, ואין צורך לומר במלחמת מצרים. והרמב״ם מוסיף ולא כובש יהושע אז יריחו יהיה לו בשבס, גם יהושע כבש את יריחו בשבס, וגם מכאן ראיה מותר להילחם בגויים בשבס. אבל מדבר הרמב״ם משהו שמדבר בדרשה גמורה, שהרי הרמב״ם כותב מפי השמוע למדנו, וכך מפורש ברמב״ם גם בפרק וב הלוך יוד א' מהלכס מלוכים צורן על היורש של גויים שלוש יומים לפני השבס ואויסן אמו מלחומה בכל יום ויום. כוונת הדברים, כשמגיע לשבס לא צריך לתת הפוגה, בכל יום ויום אויסן מלחומה שנאמר עד רדיתו אפילו בשבס. הלשון הזה שנאמר משמע שזה דרשה גמורה. למה צריך דרשה? שני פירושים דקדקתי מדברי רבוסינו הקדמוינים. אבל עוד לפני שאנחנו אומרים את שני הפירושים, אני רוצה להדגיש אולי מה שיכול להיות נפקא מינה ביניהם. הלכה שציטטתי בדברי הרמב"ם פרק ב' הלכה חופי, מבוסס על דברי הגמרא, שם שבס יוטס, אין צורן על היורש שנוחרם ערב שלושה ימים לפני שבס. אבל בהלכה חוף ג' מתייחס הרמב"ם למצב אחר. כאשר אנחנו יוזמים את המצור, אנחנו אלה שבונים מצור על עיר נוכריה של אויבינו, אז הדבר תלוי בידינו מתי להתחיל במצור, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. אז אמרו חז"ל, יש להימנע מלהטיל מצור או לפתוח במתקפה שלושה ימים לפני שבס. אבל בהלכה חוף ג' כותב הרמב"ם, אם הגויים התקיפו אותנו, משיבים מלחמה שערה ואין ממתינים למצורי שבס. וגם כאן ישאל השואל, במה מדובר? במה מדובר שלא ממתין למצורי שבס? אם יש צורך חיוני כדי למנוע סכנה פשיטה, כמו כל פיקוח נפש, אם אין צורך חיוני, אז למה לא ממתין למצורי שבס? בחלק מהשיעור היום אני רוצה לבדוק את הקשר בין מלחמה בשבס לפיקוח נפש בשבס, האם זה יסוד אחד או שתי הלכות שונות. אז בכל שיש בו סכנה שצריך לטפל בו, בטיפול כרוך בחילול שבס, האם ממתינים למצורי שבס או לא? בהלכה הזו יש סתירה בין שני הסעיפים בסימן שין חוף חס. בסעיף י' א' בסימן שין חוף חס כותב המחאה, בכל שיש בסכנה וזה ערב שבס והטיפול כרוך בפיקוח נפש, או זה שבס, אם נמתין למצורי שבס והטיפול מצריך שמונה ימים, נמצא שלא נחלל לשבס אחס. אבל אם נתחיל את הטיפול באופן יהודי, נמצא שאנחנו מחלים שתי שבתות. כותב הרמב״ם, לא ממתינים, מתחילים בטיפול באופן מיידי ולא ממתין למצורי שבס. אבל בסעיף ד' באותו סימן כתוב, אם אנחנו מכירים בחולי זה ואין סכנה, אם נמתין למצורי שבס, כן צריך להמתין למצורי שבס. אז כן ממתינים למצורי שבס או לא? כותב המשבר סעיף קוטן למד בייס בסעיף י' א', אין סתירה בין שני הסעיפים. בסעיף י' א' מדובר, נראה לנו שאפשר להמתין, אבל לא נוכל לדעת בוודאות, ולכן לא לוקחים צ'אנסים, לא נכנסים לספק כלשהו, מתחילים מיד בטיפול. אבל בסעיף ד' מדגיש המחבר, אם אנחנו יודעים בוודאות ששום סכנה לא רובצת לחולה, אם נמתין למצורי שבס, אז צריך להמתין. ואני חוזר לדיני מלחמה בשבס, כאשר הרמב״ם כותב, אם הותקפנו על ידי גויים, לא ממתינים למצורי שבס. האם זה גם כאשר אנחנו יודעים בוודאות, מבחינת האסטרטגיה, מבחינת הטקטיקה, אפשר להבליג, אפשר להמתין למצורי שבס, אם צריך להמתין או לא? אני חושב בשאלה הזו, בסופו של דבר, אנחנו נגיע למסקנה, שזה תלוי במחלויקס הפויסקים, איך אנחנו מפרשים את החידוש, את הדרשה של עד רדיתו אפילו בשבס. ישנה הלכה נוספת בהלכה שבס שקשור לדיני מלחמו, לא בהלכה שבס אלא בדיני מלחמו, בהלכה סמלוכי. מצד אחד דרשו חזר מן הפסוק עד רדיתו, שמותר אחר השבס בפעולה מלחמתית. חולין י' ז' עומד א', יש סוגיה נוספת, שם דרשו חז"ל גם מן המקראות, מן הפסוקים, בוטים מלאים כל טוב, שבשעת מלחמה תוירה מתירה אפילו קטלה דחזירה, מותר לכל מחלות אסורות בשעת מלחמה. כאשר צבא יהודי נמצא בעיצומו של מלחמה, מותר להכיל את החיילים מחלות אסורות. בימי קדם, בדרך כלל צבא כובש לא טרח להביא הספקה להכיל את חייליו. המנהג היה בימי קדם שבזזו ושללו, וכל מקום שכבשו ניצלו למאמץ המלחמתי, ולכן במקום להביא אוכל בזזו אוכל מהעיירות שנכבשו. ודורשים חז"ל, חולין י' ז', וכך מביא הרמב״ם בפרק חס הלוך א' מלכס מלוכים, שהתוירה מתירה מחלות אסורות בשעת מלחמה. אבל כאשר הרמב״ם מביא הלכה זו, הרמב״ם מסייג, והרמב״ם כותב, חלוצי צבא כשיכנסו בגבול גויים ויכבשו וישבו מהם, מותר להם רכון נובלס את רפס הבוס החזי וכיוי צבוי אם ירעב ולא ימוצו מה יויכל. הרי הרמב"ם משיג את הדברים, זה לא גדר של אוטרו, זה גדר של דחויו. אם ירעב ואין להם מה שיוכלו, אז מותר לאכול גם בשר חזי, נבלס את רפס, מחלות אסורות. שואל הרדב"ז שם במקום, שוב, מה הרבוסה? אם הם רעבים, אז מה, שימותו ברעב, ודאי שמותר, פיקוח נפש החשבס. ואם לא, אז למה להתיר מחלות אסורות? כותב הרדב"ז. כותב הרדב"ז שלא מדובר במצב שהם ימותו מרעב. לא אירי שהם מסוכנים אצל הרעב, אלא שאינם צריכים לטרוח לבקש מאכל היתר, כיוון שנכנסו לגבול הגויים. אם ילכו לבקש מאכל היתר, יקומו עליהם הגויים. חידוש. הם יכולים לחפש מאכלי היתר. לא צריכים לאכול דווקא בשר. הם יכולים לחפש במקום שכבשו מאכלי היתר. אלה שאנחנו חושבים. אם יצטרכו לחפש מאכלי היתר, אולי יקומו עליהם הגויים. הם עלולים להיכנס למערבים שהאויב יכול לשים להם, כאשר האויב מסתכל ומתבונן ומתצפת ויראו שהם מחפשים מאכלי היתר, הם עלולים לחשוף את עצמם לסכנה. אבל בכל זאת לא מדובר בסכנה גמורה מיידית, לא מדובר שימותו ברעב. לפי הרדב"ז, מה שדרשו מן הפסוקים שהתורה מתירה מחלות אסורות בשעת מלחמה, צבא איננו חייב לקחת שום סיכון, וצריכים לעשות הכל למזער את הסיכון לחייליו, ולכן אפשר למצוא מחלה יותר, ובכל זאת לא צריכים לחפש, שמה יקומו עליהם גוי. זה הדרכו של הרדב"ז. ונמצא שבדרך שהרדב"ז מבין את הרמב״ם, אין כאן היתר שהוא מנותק מפיקוח נפש. לא. ביסודו של דבר היתר של מחלות אסורות זה משום סכנה. מה הרבוס? אין כאן סכנה גמורה מיידית, אבל תיאורטית הם עלולים להסתכן. והתורה פותרת אותם להיכנס לסיכון הזה, ולכן התירו מחלות אסורות. והרדב"ז מסיים את דבריו, ודמיה להוד אמרינן צורן על היורש שנוכלם אפילו בשבס. הרי שהרדב"ז אומר, שני הלכות האלה, שניהם נלמדו מן המקראות, עד רדתו שמותר אחר השבס בפעולה מלחמתית. מותר לאכול מחלות אסורות בשעת מלחמה. הרדב"ז אומר, שני הלכות האלה יסוד אחד להם. ומה יסוד הדין? לא צריכים לקנחת אפילו סכנה רחוקה. אז גם אם הפיקוד אומר אפשר להמתין למצוי שבס, לא צריכים להמתין. משום שבמלחמה כמו במלחמה, גורם ההפתעה הוא חשוב. חשוב לא לתת הפוגה. לא לתת הפוגה. לנצל את המתקפה ולא לתת לאויב הפוגה. היום כולם מאוד הומניטריים, אז נותנים הפוגה לאויב לצרכים הומניטריים. אבל אנחנו יודעים שאויב מנצל את הפוגות האלה כדי להתארגן וראו מה שקורה אחרי הפוגות האלה. אז זה ההלכה שמותר ללחם בשבס ומותר מחלות אסורות, אף על פי שאין סכנה מיידית. בדיני פיקוח נפש לא היינו מתירים. הסברתי הרבה פעמים בשיעורים בעניין פיקוח נפש, כפי שכותב רבי קיבייגה בשבס דף ממהי, סיכון רחוק איננו מוגדר כפיקוח נפש לגבי דיורייסו, צריך להיות סיכון סביר. אבל במלחמה לא צריכים לקחת שום סיכון. מותר לאכול שבס בפעולה מלחמתית, לאכול מחלות אסורות, והם לא צריכים לחפש מחלה יותר, שמה יקומו עליהם גויים, וכך גם בחיל שבס. נמצא שלדעת הרדב"ז יש חידוש, חידוש שלמדנו מן המקראות, אבל החידוש הזה איננו מנותק מחשש סכנה, הוא מושתת על חשש סכנה. אבל הריבה שיש לו גישה שונה, גישה מחודשת עד למאוד, אבל אני חושב שדווקא רוב הראשונים והפויסקים דעתם נוטה להסברו של הריבה. שכותב הריבה שבסימן קוף א', אני מצטט את לשונו,
העיד אין צורים. מה שלמדנו במסכת שבס, שמותן אכלנו שבס במלחמה עד רדתו, יש בו היתר אחד מיוחד, שמתחילו אין מפסיקן ומחללן את השבס לכל צורכי המצור, אפילו שלא מפני הסכנה. מחללן את השבס לכל צורכי המצור, אפילו שלא מפני הסכנה, כמו שבו בקבולה עד רדתו אפילו בשבס. הרדב"ש מדגיש, לא מפני הסכנה, אלא מפני מה? מלחמה דוחה שבת, מלחמה דוחה שבס, לא רק מלחמת מצווה, אפילו מלחמת שישוס. מותר לך לשבס לצורך מלחמתי, ואסווה סמס כמו בהרבה סוגיות אחרות. אני מתפעל מאסווה סמס איך שהוא כל הזמן מחווה לישרות דעתם של הראשונים. מי שבקיא בסווה סמס, הסמס לא למד ראשונים. כל גודל מייסור וסגנון שלו, אבל זה בולט בספסמס. הוא למד גמור הרשי טויסס וכתב יערות, וכל הזמן הוא מכוון לדברי הרש בוברן שם במקום בעיד נדא עוסק בהם. כאן זה פחות חידוש, הוא מכוון לדברי הריבש, שלא צריך לזכור כל תשובה בריבש, אבל הספסמס כותב שם במקום שבס יוטס, ואני מצטט את לשונו: ועדי לא מיירי בדעי כסכונה, דעים כן לא מלקרוא מה הרבוס שהוא מותר לך לשבס כשיש סכנה, ועל כוח צורך לא עם אדמי רעך שידינו תקיפה עליהם ואין סכנה, אלא שעל ידי ההפסק בשבת יתבטל הכיבוש, ועושה יקרו לומר דכיבוש דויך שבס. הגדרה מאוד חדה, כיבוש דויך שבס, לא משום פיקוח נפש, אלא הצלחה במלחמה דוחה שבת. מלחמות ישראל דויכן שבס, לא משום הצלת הנפש שיש בהם. עושה יקרו לא אמר כיבוש דויכן שבס, וזה דעת הריבש. מחללן את השבס לכל צורכי המצור, אפילו שלא מפני הסכנה. ומי שהקדים את הספסמס ואפילו את הריבש, זה הרד"ק. הרד"ק בפירושו לספר יהושע במלחמת יהושע על כיבוש ארץ ישראל, כותב הרד"ק שלחז"ל היה בקבולה שכיבוש יריחו היה בשבס קודש, ואף על פי שבכיבוש יריחו הרגו ושרפו, ואלה הם מלאכות דאורייתא, מי שציווה שלא לחלל את השבס ציווה לחלל את השבס בכיבוש יריחו וכן בשער עיירות שהיו ישראל צורם עליהם, ואמרו בקבלה עד רדתו אפילו בשבס, כמו שציוו גם כן להלויס אוילויס בשבס. כמו שכהנות ציוו דויכם שבס, מלחמת ציוו דויכם שבס, כך כותב הרד"ק. עצם המשוואה הזו מדברת כמי העדים, לא קשור לפיקוח נפש. כמו שכהנות ציוו דויכם שבס, מלחמה דויכם שבס. הרי לנו הרד"ק, הריבש וספסמס, המקור הכי חשוב משלושתם כמובן זה הריבש, כי הרד"ק הוא פרשן מקראי, הספסמס הוא פרשן חדשן מרבסינו האחרונים. הספסמס לא היה פויסק בשעתו, אף על פי שהיה צדיק יסוד אוילם וגאון אוילם, אבל הריבש הוא מאבות ההלכה. אין מקור חשוב מתשובת הריבש, וזה דרכו של הריבש. נמצא שיש כאן שתי גישות יסודיות. הרדב"ז מצד אחד, שוודאי שהיתר שם החולס אסור בשעס מלחומר, כאילו שעס בשעס מלחומר זה משום הצולס הנפש. מה צריך פסוק? צריך פסוק, אף על פי שחשש איננו מיידי. יכול להיות שבדין הפיקוח נפש לא היינו מתירים, בפרט כשאפשר להשיג אוכל כשר, אבל בשעס מלחומר לא מסתכנים. בשעס מלחומר מצווים לשמור מכל משמר על חיי הלוחמים, ולכן התורה מתירה לאכול שבס ולאכול מחלות אסורות כדי להבטיח את שלומם של הלוחמים, של החיילים. אבל ראשית זה ריבש, לא קשור לצורס הנפש. מלחמה דויכה שבס, כיבוש דויכה שבס, כך למדנו מבית מדרשם של כמה גדול יורם. וזה מחזיר עוד, מחזיר אותנו עוד פעם לסוג של חולי שיש בו סכון, וזה פעם שנייה שאנחנו חוזרים לבדוק את הדמיון בין חולי שיש בו סכון בשבס למלחמה בשבס. ידועים דברי המגד משנה בפרק בייז מלך שבס, חולי שיש בו סכון עושים לו כל זכב בשבס,
אפילו דברים שאין במניעתם סכנה. וזה חידוש גדול של המגן משנה. ברגע שאדם מוגדר ככל שיש בסכון, הוא מותר לך לשב זנוח הדיורייסה לדאוג לכל צרכיו, אף על פי שמדבר בצרכים שאין במניעתם סכנה. ובספרים שלי, בכמה מקורות דנתי בדיבי המגן משנה. פעם ראשונה במסכת שבס עם בן פי זיים במחסושו, פעם שנייה מחסושו חומי שמי סמלה מן ג', פעם שלישית, שרסת שובס מנחסושו. הבאתי שרבי בן האחרון הם פרשו, שהיתר הזה באמת לא משום פיקוח נפש. שרי מדובר כשאין סכנה. מה היתר? כיוון שהוא תראו אותו. התורה מתירה לאחר השבס לצורכי כל שיש בו סכנה, אפילו בטיפול בדברים שהם בהם כל סכנה לחולה. אבל בכל זאת מוגדר כחול שיש בו סכנה, מותר לאחר השבס לכל צרכיו. אני כתבתי, קשה לי מאוד לקבל את המהלך הזה, משום שהתורה מעולם לא התירה מלאכות וחילול שבס אצל חולה, אלא אצל סכנה, וחייבים לא שיהיו מסבן. הצלת הנפש דורך השבס, לא חולה שיש בו סכון. ולכן אני כתבתי שני פירושים אחרים. שני פירושים, את האחד ביסטסתי על התשבץ, ואת הדרך השנייה על הרדבז. ולפי שני הפירושים, מדובר בהרחבה של פיקוח נפש, אבל בהחלט מבוסס על פיקוח נפש. כותב הרדבז, אם לא נתיר לחלל שבס לכל הצרכיו של חולה שיש בסכנה ביום מן הימים, בחולה מן החולים, חולה ימות בטעות, כי לא תמיד קל להגדיר איזה צרכים יש במניעתם סכנה ואיזה צרכים אין במניעתם סכנה, ולא כל אחד מוסמך לקבוע, והטעות מצויה. ולכן, כדי למנוע חילול שבס, למנוע מוות, למנוע סכנת נפשות, אם לא היום אז מחר, ואם לא מחר אז מחרתיים, אם לא כאן אז במקום אחר, ואם לא בחולה זה אז בחולה אחר, הרחיבו חזר את ההיתר של פיקוח נפש וציוו לאחר השבס על כל צרכיו של חולה שיש בסכנה. ודברי הרדב"ז הם רק מקור אחד ברשימה ארוכה של מקורות שכתבתי, שלפעמים מצינו הרחבה של פיקוח נפש, אפילו פיקוח נפש עקיף, לא ישיר, לא מיידי, מתיר לחלס השבס. מדברי התשבץ למדנו סברה אחרת, סברה שמבוססת על המושג של יסו ודייטו. ברגע שחולה מוגדר כחולה שיש בסכנה, אין לנו שיקול דעת לקבוע מה כן עלול לסכן אותו ומה אין בו סכנה. ואנחנו אמורים וצריכים לחשוש בכל חולה שיש בסכנה. זה המושג של יסו ודייטו. קבעו חז"ל, גם הרוגע הנפשי חשוב במקום סכנה, ומתח נפשי עלול להטות אותו מחיים למובס, ולכן עושים כל צרכיו, אפילו אם מבחינה רפואית לא נראה לנו שיש כאן סכנה. אצל חולה שיש בסכנה, חכמים הפקיעו מידינו שיקול דעת לקבוע מה יש בסכנה ומה אין בסכנה. הצד השווה בין הרדב"ז והתשבץ, הייתם מבוסס על פיקוח נפש שדורך השבס, אלא יש כאן הרחבה של המובן המקובל והפשוט של פיקוח נפש. יש הרבה אחרונים שהבינו ששיטת הרדב"ז לא מבוסס על היתר של פיקוח נפש, ובהזדמנויות אחרות הסברתי שזה גם דעת המשנה ברורה, ולכן המשנה ברורה אומר שאין הלוכה כשיטת מגד משנה. אני אומר שהלוכה כשיטת מגד משנה. למה? כי סוף כנפו של סלחמיה. משנה ברור אומר, מכיוון שדיבר המגד משנה שנויים במחלויקס, ספק דיורייס על החומרה. אני אומר, זה לא ספק דיורייס, זה דייסור, זה ספק, ספק ברור הנפש. מכל מקום, מעין שתי דרכי ההסבר בדברי המגד משנה, שמותר לך לשבס לכל צורך חולה שיש בסכנה, אנחנו מוצאים שתי דרכי עבונה, ביתר לך לשבס לצורכי המלחמה. ולכל צורכי מלחמה. לדעת הרדב"ז, היתר הזה מבוסס על פיקוח נפש, על הצלת נפשות. לדעת הריב"ש,
הרדק בסמס, יש כאן הוטרו, לא פיקוח נפש דויך שבס, אלא כיבוש דויך שבס, מלחמה דויך שבס, לא קשור לפיקוח נפש. ואני חושב שבמלחמה הרבה יותר מסתבר לקבל את הריבש מאשר בחוילש יש בסכון, כי בחוילש יש בסכון אין לנו מקור ששבס הותרה אצל החוילה, שבס הותרה לצורך פיקוח נפש. מה שאין כן במלחמה, כך דרשו חזל עד ריד אותו אפילו בשבס. ומפשטס הדרשה מותר אחר השבס לאיזה צורך? לצורך הכנעת האויב, הבסת האויב, זה דרך השבס, לאו דווקא הצולוס ישראל. עד ריד אותו אפילו בשבס. כך גם במה שדרשו חזל בחולין י"ז, בוא תמלאם כל טוב, שהתורה התירה בו שכה זה בשעס מלחמה, לאו דווקא משום פיקוח נפש, אלא לצורך מלחמתי. הצורך, המאמץ המלחמתי, דויך המחוס הסורס ודויך חילול שעס. אז היום בצבא, גם בשעס מלחמה, מקפידים עד למאוד על קשוס המחולים. הלכה הזו לא נהוגה היום לתת מחוס הסורס, בפרט לשיס הרמב״ם. הרמב״ם אומר, אם ירעב ולא מצא מה יאכל, אבל היום נהוג לחל על שבס במסגרת מלחמה בלי לעשות חישוב אם יש פיקוח נפש או אין פיקוח נפש, ויש מקום גדול למהלך הזה, לא ששואלים אותנו כל שאלה בשעת מלחמה. אולי יבוא יום כמו בימי יהושע ונון ודוד המלך, שכל מהלך יהיה לפי דעת תורה ולפי הלכה פסוקה, אבל מכל מקום יש מקורות בדברי הקדמונים, בדברי השוינים, כפי שהראינו לדעת, שעצם המלחמה היא שדויך שבס, ולאו דווקא פיקוח נפש. אז הרמב״ם מביא מקור נוסף, מה שלא הובא בגמורה. מלחמת יריחו, יריחו נכבשה בשבס, מקור נוסף, מלבד מה שאנחנו עושים בשבס הפיוטס, עד הוריד אותו אפילו בשבס. מנין לקח הרמב״ם את המקור הזה? מן הירושלמי, פעמיים בירושלמי. בבבלי זה לא מופיע, אבל בשבס דף י"ג לא במועד קוטן דף טס, פעמיים בירושלמי. למדנו, וכך גם במקורות רבים במדרשי הגודש של חז"ל, אבל הירושלמי פעמיים מביא גם את המקור ממלחמת יריחו. וכך למדנו בירושלמי במסכת שבס דף י"ג עמוד א', אין מקיפים על עיר של עקום פוחס מגימל יומם קודם לשבס. הירושלמי מחלק, זה רק במלחמת השוס, אבל במלחמת חוי ואפילו בשבס, לדעת הירושלמי מותר לפתוח במהלך מלחמתי במלחמת מיס אפילו בשבס. לפי הירושלמי מותר לצבא היום בארץ אסור לצאת למתקפה אפילו בשבס. לדין הזה ג' יומים נאמר רק במלחמת השוס. הצולס ישראל מיד אויב הקם עליו מוגדר על ידי הרמב"ם במלחמת מצווה. אבל הבבלי לא מחלק במלחמת השוס למלחמת מצווה. והרמב"ם בנקודה זו פוסק כמו הבבלי ולא כדברי הירושלמי. אבל מה המקור שאנחנו מוצאים בירושלמי? שכן מצינו שלא נכבש יריחו אלא בשבס, דכסיב בפרק ו' מספר יהושע, כי תעשו שישס יומים וכסיב ביום השביעי תסובו על העיר שבע פעמים. ביום השביעי תסובו על העיר שבע פעמים, חז"ל אמרו ביום השביעי זה לא רק יום השביעי למצור, אלא יום השביעי שהוא יום השבס. וכאן הוכיחו בירושלמי, יריחו נכבשה בשבס, ועוד וכסיב עד הוריד אותו אפילו בשבס. וזה מקור הרמב״ם, שהרמב״ם מתבסס גם על כיבוש יריחו. רבנו סעדיה גאון בספר אמונס ודייס פרק ו', אמנם ספר אמונס ודייס זה לא ספר של פסקי הלכה, זה ספרו הידוע הפילוסופי של רבנו סעדיה גאון. רבנו סעדיה גאון הקדים את הרמב״ם בעיסוק בפילוסופיה, וכתב ספר אמונס ודייס, פרק ו', כותב רבנו סעדיה גאון, למה כבשו את יריחו בשבס וחיללו שבס? אומר רבנו סעדיה גאון, לא היה חילול שבס בכיבוש יריחו. הלא זה הכל היה בדרך נס, תקעו בשופר, זה רק יסדר בורם להשמיע קול, הקיפו את החוי משבע פעמים והחומות נפלו, ולכן לא היה כאן חילוש שבס בדיורייסה, כך אותו בירושלמי. והדברים פרק, כי בתור פרק בספר יהושע כתוב שהרגו ושרפו את העיר, וזה היה חילוש שבס. לפני מספר דקות ציטטתי את לושן הרד"ק. הרד"ק כותב, ורק לפני מספר דקות ציטטתי את לושן הרד"ק בפירושו בספר יהושע, כך קיבלו חז"ל, כי ביום השבס שנלקו דיוריחוי, יום השביעי, יום שבס היו, ואף על פי שהרגו ושרפו בשבס, מי שציבו על השבס ציבו לכאן על השבס, הרי שהוא כותב הרגו ושרפו, וזה ודאי חילו שבס בדיורייס. ולכן בבבלי למדו מכאן שמותר לכאן על שבס במסגרת מלחמה. בירושלמי כמובן, לא בבבלי. בבבלי למדו את זה מאדרית איתו, בירושלמי הביאו גם את המקור מספר יהושע. ולכן דברי רבינו סעדיגון, חידוש גדול הם שלא חילו שבס. דדס הבן אגון צריך לומר, בפסוק כתוב ביום השביעי תסויבו על העיר שבע פעמים, וכאשר הקיפו את העיר בכל הקפה תקעו בשופר, מה שכתוב שהרגו ושרפו, לדעס הבן סעדגון צריך לומר, את זה עשו רק אחרי שבס, מצוי שבס או ביום ראשון. בשבס, מה שכתוב להדיה, זה רק תסויבו על העיר שבע פעמים, ולכן אומר רבינו סעדגון, אין הכרח לומר שחיללו שבס בכיבוש יריחו. אבל לא כך כתוב בירושלמי, ולא כך הניח הרד"ק בפירושו לספר יהושע, כפי שציטטנו. עוד רגע אדבר על החול הירושלמי סותר את דברי עצמו, כי אמרתי הדרשה הזו מופיעה פעמיים בירושלמי, שבס י"ג לגבי מלחומה. מועד קוטן דף טס ומדר בירושלמי למדנו, רבי ישוע בן לוי שואל את רב שמעון בן לוקש, מה לקח בוטים מן הגויים? אומר לי, אמס רבי שואל, מתי? מה השאלה? בשבס? מותר. כפי שלמדנו גם בגיטן דבוב ומדבייס, קויסבים אולוב עויני אפילו בשבס התירו מילו לנוכרי כדי לגאול בית משום יישוב ארץ ישראל. כך כתוב בירושלמי במועד קוטן. מעלה לו כיסן של דינרים והגוי חותם ומעלה לערכיים. שכן מצינו שלא הוניח בשיריך, הוא אלא בשבס החסיב קויטס השש, עשו מחסב יום השיט, עשו לו יאו, וחסיב עד הוריד אותו אפילו בשבס. מדיבי ירושלים מכאן משהו, שזה לא משום מלחמה, אלא משום יישוב עץ ישראל. מכאן למדנו שהתירו אמיר לנוכרי כדי לקנות הבית שהיה בחזקס נוכרים בירץ ישראל. לפי ירושלים בשבס תפי י"ג, זה דין של מלחמה, וכך גם לפי הבבלי עד הוריד אותו. אז מה זה קשור לישוב עץ ישראל? ואם למדנו מקיבש יריחוי, למה תירו רק המילה לנוכרי? הלא בקיבש יריחוי היה מדובר בדיורייסר. אז אם נקבל את רבינו סעדיגון, שבקיבש יריחוי היה רק הסדר הבונון, שם למדנו, משמי ישב את סור, מתירים הסדר הבונון. אבל לא תירו אלא המילה לנוכרי, לא אושר לסיום דר הבונון, לפי רוב הראשונים. ולכן נראה לי יותר, שיושר מבומנית קוטן זה רק רמז וסמך, בדרך קל וחוים. אם כבשו את יריחו ושבס, נכון שזה היה במסגרת מלחמת מצווה, אבל בכל זאת מה היה מלחמה? כיבוש ארץ ישראל. מכאן למדו חז"ל שלפחות הסדר הבונון של אמיר הנוכרי יתירו משום יישוב ארץ ישראל, אבל זה לא דרשה גמורה. שהרי בין הדרשה של אדריד אתו ובין כיבוש יריחו מתירים אפילו דיורייס. דיורייס אפשר להתיר רק בשעס מלחמה או במסגרס מלחמה. ישו ועצסו, אבל אין מי שמתיר איזה דיורייס כדי לגול בית ביעצסו, ישו ועצסו לא דוחה דיורייס. ולכן את הישר במועד קוטן צריך לפרש בדרך רחוק ובדרך רמז ביעלמה. אבל מדובר בהסדר בונו שתירו מן הסברה, אלה שסמכו על מה שהתורה התירה, מלחמה בשבס, ומה שכבשו את יריחו בשבס, אפילו עם איסור דאורייתא, כך צריך לפרש את הירושה. אז היום עסקנו בסוגיה מאוד מוגדרת ומסוימת, מלחמה בשבס, איך אנחנו מפרשים את הדין של עד רידתו. במלחמה בשבס ובכלל במלחמה יש מאות אם לא אלפי שאלות קשות, ואני כל זמן דן בשאלות אלה. השאלות קשות משום שהן נוגעות לשתי הסוגיות החמורות ביותר שיש בתורה, פיקוח נפש מצד אחד ושבס שהוא מן העבירות החמורות מאידך, אבל הן קשות, קשות מסיבה נוספת, משום שאלף שנה, לא אלף שנה, הרבה יותר מאלף שנה, לא נאלצנו להתמודד בשאלות איך מנהלים מדינה בשבס קודש. כל שנות ישיבתנו בגולוס לא נאלצנו להתמודד עם שאלה איך צבא פועל בשבס, איך משטרה פועלת בשבס, איך שירותים חיוניים פועלים בשבס. ואחרי אלפיים שנה אנחנו צריכים לדון בשאלות האלה. מה לעשות? אין שאלס התשובס של דוד המלך, אין שאלס התשובס משנה ברורה שנכתב על ידי יהושע בן נון, אין מהם פסקי הלכה. ובמשך דורות רבים הפוסקים לא התמודדו בשאלות האלה, ולכן אנחנו צריכים לחזור למקורות ולדמיס מלצה למלצה ולחדש גדרים ויסודות בהלכה. וזה מטלה קשה ביותר, אבל אף אחד לא יעשה את זה, לא אנחנו, לא אמריקאים, לא הרוסים, לא אף אחד. אף אחד לא יפסוק את השאלות שלה יש לנו, בינינו לבין קודש ובריחו. ולכן הדור שלנו, אני תמיד אומר, הדור שלנו היה צריך גדולים כמו הרמב"ן והרשב"י להתמודד עם השאלות שאנחנו צריכים להתמודד איתן בכל תחום, בטכנולוגיה ושבס והלכה ורפואה, אפילו בתחומי כלכלה עם כל מיני כלים פיננסיים חדשים שלא שערו מאבותינו, אבל בעיקר בדיני צבא בשבס ומשטרה בשבס ושאלות מעין האלה. אז שמזל מזכר צדק לברוך היה ראש המדברים בסוגיות האלה בהרבה הרבה תחומים, אבל אין לנו היום גדולים במעמדו של שמזלמן, ואנחנו נאלצים לנסות כמיטב יכולתנו להתמודד עם שאלות קשות האלה. אז עסקנו היום בסוגיה של מלחמה בשבס. בפרשת השבוע במלחמת מדיין כתוב בפסוק אלף למטו, אלף למטו כל יוצאי צבא, כתוב במדרש. מה כפל הלשון אלף למטו? אלף למטו, אלף חלוצי צבא, אלף לבית המדרש להתפלל בימי קדם כנגד כל בחור לוחם שנשלח לחזית, נשלח בחור אחר לבית המדרש. והוא שכתוב כפל לשוני אלף למטה, אלף למטה. הרי אמרו חכמינו, אוים דויס הויו רגלינו בשעה ירושלים, אוים דויס הויו רגלינו במלחמה בזכושה ירושלים שיועסקים בתואר. שום דבר בכלל ישראל לא מתנהל בדרך הטבע. אנחנו עם שחי בניסים מאז שנולדנו. מאז שנולדנו אנחנו חיים בהחייה, אבל ברוך השם מי שמחיה אותנו זה הקודש ברוך, אין עוד מלבדו. אבל לא שרדנו אלפי שנים בגלות בדרך הטבע. אנחנו עם שחי בניסים, אנחנו עם שחי בסייעתא דשמיא, ואין אנו נוצחים במלחמה אלא בשילוב של השתדלות טבעית כמו בכל תחום אחר, כמו ברפואה, כמו בכלכלה, כמו בבניין, כך ודאי גם בצבא. מוטל עלינו לעשות את הכל, להשיג את הכלים הטובים ביותר, לאמן את החיילים הטובים ביותר, האמיצים ביותר,
אבל אנחנו מאמינים בדברי חז"ל, אוים דוסחוי רגלינו במלכום ובזכות שעה ירושלים שיהיו עסקים בתואלה. וכפי שכתוב בספר תהילים, אם השם לא ישמו עיר שוב שוקת שוימו. ולמדנו את זה בימי שבטנו בארץ ישראל, בתקופה שלנו, למדנו את זה גם בדרך הקשה. היו מלחמות שניצחנו הם בדרך פלאית ביותר נגד כל התחזיות. בשישה ימים כבשנו שטח שהוא גדול פי עשר מארץ ישראל שהיה בחזקתם. והיו מלחמות שהיו עקובות מדם, ששום דבר לא הסתדר כפי שתוכנן, ויאף על פי כן בסייעת דשמיה ברגע האחרון נגד כל התחזיות הקודש ברוך הוא שוב כמו תמיד ריחם על בניו חביביו, אם השם לא ישמיע שוב שוקת שוימו. ובימי קדם אלף למטה ואלף למטה, אלף נשלחו לחזית, אלף נשלחו לתפילו ולתוירו, וכך ניצחו במלחמות. אז בשיר אז דבוירו שבסייפה שויפתי כתוב, מוגן אם יראה ורומח ברבועם אלף בישראל, יבחר השם בחדושים. ובתונת בליו פרק יהוד הרשו חזר, יבחר השם בחדושים, אשרי מי שדברי תואר מתחדשים על ידו. אומר לו הקודש ברוך הוא, בשבילך אני מאץ לישראל, ארבועם אלף בישראל שיצאו למלחמה, אם יש ביניהם זוג אחד של תלמיד החכמים, אני מציל את כולם. ואני שואל, מה זה קשור לחידושי תואר? מה זה קשור לחידושי תואר? כך דרשו חז"ל מן הפסוק, יבחר אלוקים בחדושים, אשם מי שדברי תואר מתחדשים על ידו. והקודש ברוך הוא אומר לו, בזכותך אני מצא לסיסחון. מה זה קשור לחידושי תואר? לביו אמלי, מגן אם יראה ורומח ברבו מלך מישראל. המגן והרומח הם כלי התקפי וכלי הגנתי. בימי קדם אלה היו הכלים, ועל אוכם החזיק את המגן ביד שמאל ואת הרומח ביד ימין, וכך היו נלחמים זה בזה. אי אפשר לנצח במלחמה אלא כאשר אתה מצטיין גם במגננה וגם במתקפה, לא די באחד מן השניים. אז המגן והרומח פשטו צורה ולבשו צורה והשתנו אלף מונים, ותחת המגן והרומח יש חיור וארטלריה ושריון וכוחות מיוחדים וטילים וטילים נגד טילים וטילים נגד הטילים שהם נגד טילים, ומעיל רוח וכיפת ברזל ו... אבל לעולם, לעולם תורת המלחמה מתבססת על הכפילות של הגנה והתקפה, וזה בלא זה אי אפשר. לעולם צבא לא ינצח אלא אם ישקיע ויצטיין גם במגננה וגם במתקפה. כנגד המגן והרומח של שדה הקרב, המגן והרומח במלחמתה של תורה, המגן והרומח בבית המדרש, והם המקשה והתרצן. המקשה מתקיף, התרצן מגן. מי ישב? זה לאום הזה עושה אלוקים. ולכן דורשים חז"ל, מגן אם יראה ורומח ובוא מלך מסעול, יבחר אלוקים בחדושים, מי שדברי תואר מתחדשים על ידו. כי הדרך היחידה לחדש זה רק עם המגן והרומח, המקשה והתרצן. כך למדו אותנו בעלי התוסף הגדולים, איך חידשו הלכות כאשר הקשו סתירות והקשו קושיות, וחידשו הלכות כדי ליישב את הסתירות. כך התורה נבנית, כך חידושי תורה נבנים. והוא שדרשו חז"ל, אשר מי שדיבר תורה משחת שם על יודוי, המגן והרומח של בית המדרש נותנים כוח למגן והרומח של שדה הקרב. פעמיים בשעס, גם בסנהדרין וגם במגילת אב ג', חז"ל מפרשים את הפסוקים בתחילת ספר יהושע. בעיצומה של מלחמת מצווה בכיבוש ארץ ישראל, יהושע בן נון יוצא בלילה כנראה לשאוף אוויר
כך קצת למצוא מרגוע משדה הקרב, ופתאום הוא רואה מולו שר צבא והוא עומד נבוך כי הוא לא מכיר אותו. הוא גם לא מכיר את המדים שלו, מדים שהוא לא מכיר. ויהושע שואל את אותו הקצין, הלונו את עם לצורנו? לא מכיר אותך, אז אתה ודאי לא משלנו, אבל המדים שלך לא מוכרים לי, לאיזה מחנה אתה שייך? ושר הצבא עונה, לא, לא כי שר צבא השם אנוכי, אני לא בשר ודם, אתה טועה, אני מלאך, ונשלחתי מן השמיים עם מסר אליך. שואל יהושע, מה בפיך? אומר המלאך, אמש ביטלתם תומת של בין הארבעים והיום ביטלתם מן התוירו. וישוע שואל, על איזה מהן בוסו? איזה משתי עבירות אני נתבע לתת את הדין? אומר המלאך, על אתו בוסי ואתו כזרחם שיוע זויס, אתה נדרש מן השמיים לתת את הדין על ביטל תוירו. כתוב שם בגמור, מה עשה יהושע? מיד ויולן בתוך העמק, מלמד שלן באומקו של הלוך. למה באומקו של הלוך? מה הדגש? ויולן בתוך העמק, באומקו של הלוך. הוא אשר דיבר. הרבה פעמים שאלתי בעבר, אילו אני הייתי יהושע בן נון, ואני אומר את זה בדרך הפלוג, בדרך בדיחות, אבל אילו אני הייתי יהושע בן נון והמלאך היה אומר לי ביטלת מן התוירה, הייתי אומר למלאך, למלאך, במחי למקווה איתך, אני לא יודע מה אתה מדבר, ואתה שכחת גם הוא מפורש בסויטה דף ממדלת, אתה מלאך אבל לא יודע אם אתה למדן, כי בסויטה דף ממדלת כתוב להדיה שמלחמס מצווה אומרים בו עסק במצווה, פוטו מן המצווה. תסתכל על החבר'ה, הם זכותים, הם לוחמים כל היום והם עוסקים במצווה, אין לך מצווה גדול ממלחמס מצווה בו עסק מצווה, פוטו מן המצווה. כך כתוב להדיה בסויטה דף ממדלת. אולי יהושע אמר את זה למלאך. מה השיב המלאך? המלאך אמר, יהושע, אתה לא קולט, אתה לא מבין, אני לא מבין, אני לא נשלחתי אליך לדבוע את אלמונה של תורה. אילו הייתי נשלח לדבוע את אלמונה של תורה, הייתי לבוש עם המבורג ועם פרק כמו ראש השיבה. אני לובש מדי צבא, אני מופיע בפניך בחגור מלא, הלוי דובר הוא, פקח את העיניים. לא באתי לדבוע את אלבונה של תורה, באתי לדבוע את אלבונה של מלחמה. אתם פטורים את העלמת תוירה, אין לך בים ביטל תוירה, אין לך בים ביטל תוירה, אוי סגובי צפות המן המצווה, אתם פטורים את העלמת תוירה. אבל כדי להצליח בקרב, אי אפשר להצליח בקרב עם ביטל תוירה, אי אפשר להצליח במלחמה עם ביטל תוירה, זה לא יצלח. שיו שלהם שויסקים בתוירה, ולכן השלחתי עליך בחגור מלא, אני לא לבוש כמו ראש השיבה. אתה חשבת שאני קצין, חשבת שאני לוחם, כי לא באתי לדבוע את אלבונה של תורה. אילו באתי לדבונה אלבונה של תורה וחסידוס, הייתי בא עם שטריימל ועם קופוטר או עם פרק ועם המבור, לא בחגור מלא. אני באתי לדבוע את אלבונה של מלחמה. ולכן איך מגיב יהושע? הולן באום כושר הלוך, המקשבת הארץ מלחמת של תורה היא שנותנת כוח לשדה הקרב. כך למדונו חזק. אז אני אומר לחבריי ולידידיי, לתלמידיי, ליושבי די תמידה, שבשעת מלחמה גם אנחנו נדרשים למאמץ יתר. אלפי בחורים צעירים עומדים ליד הגבול, אלפי אנשים מסכמים את נפשותיהם בפעילות מלחמתית, אז גם אנחנו נדרשים לקצת מאמץ מיוחד בשעס מלחומה. עוד כמה שעות בבית המדרש, עוד מלחמתו של תוירה, עוד לינה בעומקה של הלכה, גם אנחנו נדרשים במאמץ, נקרא לזה מאמץ מלחמתי. יותר תפילו, יותר תוירה, יותר אסמודה, יותר שמחס התוירה, ויותר תפילה ותחנון לקודש ברוך. אלף למטה, אלף למטה. אלה בכלים שלהם ואלה בכלים שלהם. מצד אחד להילחם בכל עוז, מצד שני להילחם בכל עוז במלחמתו של תוירה, במגן וברומח של בית המדרש. יהי רצון
שכל התפילות וכל התואר יעלו למעלה, שהקדוש ברוך הוא יחוז וירחם על יושבי ארץ ישראל ועל כל אלה שמוסרים את נפשם במלחמה ועל כל יושבי ארץ הקודש. מי ייתן ושבס קודש יש שבס של שולוים ושלווה ומנוחו ושמחו ואויר גודל ליהודים, שהקודש ברוך הוא ייתן שולוים בארץ ושמחס אוילום ליושביה, שנדע רק שמחה ונחת וימים שקטים ושלבים של עסק התויר, שנזכה בקורב לישועס ונחומויס ולביאס מושיח צדקנו ולבניין ביס המקדוש במהרו ויומנו. אמן.